כלכליסט טו גו, פודקאסטים מבית כלכליסט.
נמצא חיסון לפייק ניוז. כתבתו של עומר כביר מתוך מוסף כלכליסט, דצמבר 2020. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה, קורא אמיר אשר, עריכה טכנית, רועי ברינה. נמאס לכם לשמוע מכרים שמכחישים שמתחוללת מגפה? מוטרדים מקרובי משפחה שחושבים שאין דבר כזה משבר אקלים? דוקטור ג'ון קוק חקר וגילה שבדומה למאבק במגפה, הפתרון הכי יעיל נגד מיס-אינפורמציה הוא חיסון. אימון ההמונים לחשיבה ביקורתית באמצעות כלים פשוטים כמו קומיקס ומשחק לנייד. כך תנצחו את ארוחת הערב הבאה שלכם עם הדודים. לכולם יש את קרוב המשפחה הזה שהופך כל מפגש משפחתי לחוויה מאתגרת. הוא יטען שהקורונה היא הונאה, שמשבר האקלים הוא קנוניה בינלאומית של מדענים תאבי בצע, שדונלד טראמפ בעצם ניצח בבחירות בארצות הברית, ורק מערך זיופים ענקי העניק את הבחורה לג'ו ביידן, או שהעולם נשלט בידי ארגון סללים של פדופילים. רובנו נרים ידיים בייאוש וננסה להעביר את השיחה לכיוונים אחרים, או שניכנס לוויכוחים חסרי תוחלת שיותירו אותנו פסימיים לגבי עתיד האנושות. אבל כשדוקטור ג'ון קוק, מהמרכז לתקשורת שינוי אקלים באוניברסיטת ג'ורג' מייסון בווירג'יניה, נתקל בקרוב משפחה כזה, הוא החליט להפוך את המאבק בו ובדומיו לקריירה. זה התחיל מוויכוחים על שינויי האקלים עם חמי, מספר קוק, בן 48 למוסף כלכליסט. אז עוד לא הייתי באקדמיה. היה לי תואר ראשון בפיזיקה ועבדתי בעיצוב גרפי וציור קומיקסים. בגלל הוויכוחים שלנו החלטתי לחקור את הנושא לעומק, והבנתי שהטיעונים שלו מלאים במידע שגוי. התחלתי להתכונן לכל מפגש שלנו באמצעות יצירת מאגר מידע על מיתוסי אקלים, ואיך המחקר המדעי מפריך כל מיתוס. יצרתי את המשאב הזה מסיבות אישיות, אבל מתישהו הבנתי שאנשים אחרים יכולים למצוא בו שימוש, ופרסמתי אותו כאתר אינטרנט בשם מדע ספקן, skepticalscience.com. אחרי שהפעלתי את האתר במשך שנתיים, קיבלתי מייל מחוקר של מדעי קוגניציה עם מחקרים שעוסקים בסוגיה איך להפריך טענות באופן יעיל יותר. והמייל הזה שינה את חיי. עד אותה נקודה פעלתי מתוך תחושת בטן, והמייל הזה פקח את עיניי למדע שמאחורי תקשור המדע, עולם מחקרי שלם על איך להתמודד עם מיס-אינפורמציה באופן יעיל יותר. זה הוביל לדוקטורט בקוגניציה ובפסיכולוגיה של הכחשת משבר האקלים מאוניברסיטת קווינסלנד באוסטרליה ולקריירה הנוכחית שלי. המחקרים שערך קוק בשנים האחרונות בחנו מדוע אנשים מתכחשים לעובדות מדעיות גם כשההוכחות נמצאות מול עיניהם. רמז, האידיאולוגיה הפוליטית משחקת תפקיד מרכזי. הם פיתחו שיטות להתמודדות עם מיס-אינפורמציה, שבבסיסן קונספט מדעי מאוד, חיסון. אפשר לחסן אנשים מפני מיס-אינפורמציה, מסביר קוק. הכוונה היא להגדלת העמידות שלהם למידע שגוי, באמצעות פיתוח חשיבה ביקורתית ולימוד טכניקות הטעיה שונות. זה קצת דומה לפוליו. אף שמדובר במחלה חשוכת מרפא, הצלחנו להכחיד אותה כמעט לחלוטין בתוך כמה עשורים רק באמצעות חיסון. אם מספיק מהציבור יחוסן נגד הטכניקות המתאות של מידע שגוי, המידע הזה לא ישפיע על אנשים. הכחשת משבר האקלים תדעך ותהיה רלוונטית פחות בחברה. עכשיו אני מפתח דרכים להפוך את המחקר הזה למעשי. ואותו קרוב משפחה מעצבן שהופך כל מפגש משפחתי לסיוט, הוא שחקן מרכזי בפתרון שפיתח קוק, ושכולל, איך לא, אפליקציה לסמארטפון. הפוליטיזציה של אמונה במדע. כדי להתמודד עם הכחשות משבר האקלים או הקורונה, מסביר קוק, צריך קודם להבין מה עומד ביסודן. אנשים לא מכחישים שינויי אקלים בגלל המדע או המציאות, אלא כי הם לא אוהבים את הפתרונות שמוצאים לבעיה, הוא אומר. ולכן המנבא הגדול ביותר של הכחשת משבר האקלים הוא השתייכות ואידיאולוגיה פוליטית. אנשים לא אוהבים פתרונות ממשלתיים ורגולציה שמאמינים בממשל קטן, הם אלו שדוחים את הפתרונות הרגולטיביים לשינוי אקלים. אבל במקום להציע חלופות משלהם, כאלה שידידותיות לשוק החופשי, הם פשוט דוחים את העובדה שמדובר בבעיה. אם יוצאים מנקודת הפתיחה של אני לא אוהב את הפתרון, לא משנה כמה ראיות לקיומה של הבעיה תציג לאנשים, הם עדיין לא יאהבו את הפתרון ורק יתחפרו יותר בהכחשת הבעיה. ולכן יש חפיפה גבוהה בין מכחישי משבר האקלים למכחישי הקורונה? כן. המניעים להכחשת הקורונה דומים מאוד או זהים למניעים להכחשת משבר האקלים. כך למשל, ערכים שמרניים כמו אינדיבידואליזם נמצאים בבסיס ההתנגדות לפתרונות כמו מסכות וריחוק פיזי. כמו כן, הטכניקות הרטוריות שמכחישי הקורונה משתמשים בהן זהות לאלו של מכחישי משבר האקלים. הקשר בין הכחשת משבר האקלים לאידיאולוגיה פוליטית הוא חדש יחסית. רבים מהחוקרים הסביבתיים הבולטים של ארצות הברית נחקקו בממשל ניקסון. אפילו לפני 10 שנים היו רפובליקנים בולטים שהתייחסו ברצינות לבעיה. השינוי קרה בגלל עבודה של גורמים כמו האחים כוך, ששפכו מיליארדי דולרים על הטיית עמדות הממשל לכיוון יותר שמרני רדיקלי. תהליך הכיתוב התחיל בראשית שנות ה-90, והוא קודם לאחים כוך. כל מיני גורמים שמרניים שלא אהבו את הפתרונות הרגולטיביים, התחילו לייצר מיסאינפורמציה ולהזין אותה לסיבור באופן אסטרטגי באמצעות ספרים, תקשורת המונים ושליחת דוברים מטעמם לתקשורת. ההרעלה התקשורתית הזו הייתה הזרז להליך הכיתוב ההדרגתי הזה. הבעיה היא טקטיקות של מיסאינפורמציה. אבל אתה אומר שאנשים מכחישים את משבר האקלים בכלל בגלל עמדות אידיאולוגיות. אלו שני דברים שונים. אם אני נגד שינוי האקלים כי אני לא אוהב ממשל גדול, שום מידע או חיסון לא ישנה את דעתי. אני מחלק את הציבור הכללי לשלוש קבוצות. מודאגים ומבוהלים, concerned and alarmed, מנותקים, disengaged, ומזלזלים, dismissives. המודאגים והמבוהלים בארצות הברית ובשאר העולם הם מרבית האוכלוסייה. בארצות הברית הם מהווים 58% מהאוכלוסייה, ורובם לא פעילים בדעותיהם, כלומר, לא מדברים על משבר האקלים, למשל, עם המשפחה והחברים. מול אלה, הדבר החשוב ביותר שאפשר לעשות כדי לקדם פעילות אקלימית, הוא לתת להם כלים שיאפשרו להם לדבר על הנושא. הקבוצה השנייה, המנותקים, מהווה 30% מהאמריקאים, והיא כוללת אנשים שאינם מונעים מאידיאולוגיה, ולכן פתוחים לראיות ולמידע. גם הם. קהל מוצלח למסרים על שינויי האקלים, כשהאתגר הוא לזכות בתשומת ליבם, כי הם לא מחוברים לנושא. ואז אנחנו נותרים עם המזלזלים. 12% מהאוכלוסייה שמכחישים מדע ומחזיקים בתיאוריות קונספירציה. זו אסטרטגיה לא יעילה לנסות לשנות את דעתם, ולכן אם יש לנו משאבים מוגבלים, עדיף להתמקד ב-88% שפתוחים לנושא. איך עובד חיסון של המוח? ישנם 3 סוגי חיסון. מבוסס עובדות, מבוסס מקור ומבוסס היגיון. עם חיסון מבוסס עובדות, אתה מחסן אנשים נגד מיתוסים ספציפיים באמצעות מתן העובדות שהם צריכים כדי להוכיח שהמיתוס שגוי. אם זה מיתוס על אפקט החממה, תסביר איך הוא עובד. ואז הם אולי יבינו למה המיתוס לא תקף. חיסון מבוסס מקורות מסביר איך נוצר המידע השגוי או מאיפה הגיע ולמה המקור הזה לא אמין. זה יכול להיות מדען שמקבל כסף מתעשיית הדלק, אתר שיש לו היסטוריה של פרסום מידע שגוי, או אדם ללא הסמכתא מתאימה להטיף בנושא שעליו הוא כתב. אני מתרכז בחיסון מהסוג השלישי, המבוסס היגיון, שבו מסבירים את הטכניקות הרטוריות והכשלים הלוגיים שבבסיס המידע השגוי. במחקר שלי מצאתי שאם מסבירים לאנשים במושגים כלליים את הטכניקות שמשמשות להטעיה, זה משמש חיסון אוניברסלי נגד מדע שקרי מכל סוג. איך חיסון מבוסס היגיון עובד בפועל? יש דרכים שונות להסביר את טכניקות ההכחשה. אנחנו התמקדנו בשתי גישות וערכנו ניסויים להשוות ביניהן. האחת מבוססת על חשיבה ביקורתית. לוקחים טיעון, מפרקים אותו ומראים איפה הוא שגוי. למשל, הטיעון שהיה בעבר שינוי אקלים ולכן מה שקורה עכשיו הוא טבעי. זה טיעון נפוץ מאוד בקרב מכחישי המשבר, שכמעט כמו ברפלקס אומרים, האקלים תמיד השתנה. אבל כשבוחנים את הטיעון, הם למעשה אומרים, האקלים השתנה בעבר, שזה נכון, האקלים השתנה עכשיו, שזה גם נכון, כלומר, מה שגרם לאקלים להשתנות בעבר, גורם לו להשתנות עכשיו, ופה תמונה השגיאה. זה נקרא כשל הגורם היחיד, single cause falsity. ההנחה שאם X גרם ל-Y בעבר, זו תמיד הסיבה להיווצרותו של Y. אנחנו גילינו שאם מפרקים טיעון כזה להנחות המוצא והמסקנות שלו, ועוזרים לאנשים לראות איפה נמצאת השגיאה בטיעון, זה מנטרל את המיסאינפורמציה. הבעיה בגישה הביקורתית-שכלתנית היא שמדובר בעבודה קשה. אז הגישה השנייה שמשמשת אותנו היא אנלוגיות, שהופכות הסברים לוגיים ליותר ברורים. פחות פירוק טיעונים ויותר דוגמאות מציאותיות. במקרה של הטיעון לגבי שינוי אקלים בעבר, אנלוגיה טובה תהיה לדמיין קורבן רצח עם סכין גדולה שנעוצה בגבו ולטעון, אנשים מתו מסיבות טבעיות בעבר, אז האדם הזה בטח גם מת מסיבות טבעיות. ברור שזה טיעון מגוחך, אבל מדובר באותו כשל לוגי. זאת דרך נגישה להסביר היגיון רע. מתברר שאיורים וקומיקס הם דרך מצוינת להנגיש את ההסברים האלו. בחנו הפרחת מיתוסים באמצעות הגישה הביקורתית של פירוק טיעונים או איורים שמסבירים את אותו כשל. שניהם עבדו, אבל בדרכים שונות. הגישה הביקורתית הייתה אמינה יותר, אבל הקומיקסים משכו יותר תשומת לב, ואנשים הביטו בהם זמן רב יותר. שתי הגישות לגיטימיות ומתאימות למצבים שונים. ההשראה להעביר מסרים באמצעות איורים הומוריסטיים לא נולדה ממאמצי הסברה מאוירים כמו סמוקי הדוב שהוביל קמפיין פדרלי למלחמה בשריפות יער, אלא דווקא ממנחי תוכניות הלייט נייט בטלוויזיה, כמו סמנטה בי, ג'ון סטיוארט, סטיבן קולבר וג'ון אוליבר. כשהחלטתי שהחיסון שלי יהיה שימוש באנלוגיות כדי להסביר היגיון רע, הבנתי שמנחי לייט נייט משתמשים באנלוגיות כבדיחה כדי להראות כמה טיעוני מיסאינפורמציה הם מגוחכים, אומר קוק. ההומור הוא כלי יעיל לא רק כדי לבדר אנשים, אלא גם כדי להסביר כשלים לוגיים. אבל רוב האנשים עצלנים, הם לא יעצרו מול כל פייק ניוז בטוויטר כדי לשקול אם הוא נכון, וגם אם לא ישתפו את המידע, עדיין יתייקו אותו במוחם. עד כמה השיטות הללו יעילות לא בתנאי מעבדה, אלא כשאנחנו יושבים בבית וגוללים בטוויטר. זו הסיבה שאנחנו משתמשים בקומיקס. דקונסטרוקציה וחשיבה ביקורתית הן עובדה קוגניטיבית קשה, ואנשים מכוותים להימנע מעבודה קשה שכזו. לא מעצלנות, אלא מיעילות. אנחנו מסתמכים על קיצורי דרך מנטליים, יוריסטיקה, כמו אנלוגיות, שהן כלי עוצמתי שמשרת אותנו כמו שצריך. ולכן מדענים צריכים להתאים פתרונות למוח שיש לנו, לא לכלי החשיבה הביקורתית שיהיה לנו. בדקנו את גישת ההפרחה הזו בהקשר של טוויטר ואינסטגרם. הצגנו לנבדקים שורה של פוסטים עם מידע שגוי ומידע מחסן בסדר שונה ובפורמטים שונים. גילינו שהם הסתכלו על הפוסטים לזמן קצר מאוד, אז העובדה שאיורים יכולים להחזיק את תשומת הלב שלהם למספיק זמן כדי לייצר השפעה, מצביעה על כך שאפשר לנטרל מידע שגוי גם בפורמט הגלילה המהירה של מדיה חברתית. ומכיוון שחיסון מבוסס היגיון הוא חיסון אוניברסלי, חיסון נגד מידע שגוי על הקורונה למשל, אמור לחסן אנשים נגד טכניקות דומות בנושאים אחרים. לכן התחלתי ליצור קומיקסים שמפרקים את המיתוסים השונים סביב הקורונה. ראינו שהם הפחיתו ישירות את ההשפעה שלהם, ובתקווה גם ישפרו את החשיבה הביקורתית של אנשים באופן כללי יותר. הדוד העצבני הופך למשחק. באחד הניסויים של קוק, המשתתפים חולקו לשלוש קבוצות. לקבוצה הראשונה הוצג רק מידע שגוי. עצומה של מומחים לכאורה שטוענת שאין קונצנזוס מדעי על ההתחממות הגלובלית, ואז חבריה מילאו שאלון לגבי תפיסותיהם בנושא האקלים. לקבוצה השנייה הוצג קודם מסר מחסן, שהסביר שגורמים שמנסים לפגוע במדע משתמשים בטכניקות שונות כדי להטעות את הציבור. למשל, שתעשיית הטבק ניסתה להטיל ספק בכך שעישון גורם לסרטן באמצעות פרסומות בעיתונים שהתגאו ברשימות של עשרות אלפי רופאים שהמליצו על סיגריות. הצגנו להם פרסומת אמיתית כזאת, משנות ה-20, עם הסבר של הטכניקה שמכונה המומחה המזויף. זה הכל, בלי קישור ישיר לשינוי האקלים. לאחר מכן, הצגתי להם את אותו מידע שגוי שהוצג לקבוצה הראשונה, ואז הם מילאו את השאלון. הקבוצה השלישית הייתה קבוצת בקרה, שמילאה את השאלון בלי לראות קודם מידע כלשהו. הממצאים הראו שבקבוצת המידע השגוי הייתה קבלה נמוכה יותר של שינויי האקלים, אפילו הקבוצה המחוסנת הייתה דומה לקבוצת הבקרה. המעניין הוא שבקבוצת המידע השגוי, ההשפעה הייתה שונה. בקרב שמרנים נרשמה ההשפעה הגדולה ביותר, ובקרב ליברלים לא הייתה שום השפעה. אבל בקבוצת המחוסנים, המידע השגוי נוטרל לכל אורך הספקטרום הפוליטי. עד כמה קשה להתמודד עם הכחשת משבר האקלים והקורונה, כשהממשל האמריקאי בארבעה השנים האחרונות פעל אקטיבית לעידוד תפיסות כאלה? כשמנהיגים פוליטיים מפיצים מידע שגוי, קשה מאוד למדענים, המומחים וכל מי שמנסה להעביר מידע מדויק לציבור. בנוגע לשינויי האקלים, היו כמה מחקרים שמצאו שאחד המניעים הגדולים של שינוי בדעת הציבור בנוגע לנושא הוא אותות ממנהיגים פוליטיים. זה תואם למה שאני אומר, שנטייה פוליטית היא גורם החיזוי הגדול ביותר. בני אדם הם שבטיים, ככה המוחות שלנו התהפכו, ואנחנו מחוותים להזדהות עם קבוצות חברתיות ולקבל את מה שהמנהיגים השבטיים שלנו אומרים. ראינו את זה עם משבר האקלים, ואנחנו רואים את זה עכשיו עם הקורונה. אחת הטרגדיות הגדולות ביותר בארצות הברית השנה הייתה שבשעה שנדרש למדע זמן להבין את המצב לאשורו, ההבנה שמסכות הן פתרון פשוט לבלימת התפשטות המגפה הגיעה די מהר. המרכז לבקרת מחלות ומניעתן, ה-CDC, הנחה לעטות מסכות, אבל כשטראמפ הזכיר את ההמלצה, הוא פיקפק בה כבר במשפט הבא ומאז לעג למסכות. זה איתות ענקי לכל תומכיו שהייתה לו השפעה מזיקה מאוד. אז כשאתה מתמודד עם אחד האנשים המשפיעים בעולם, עד כמה יעילות יהיו האסטרטגיות שלך? זה אתגר עצום. בשעה שכל השיטות שלי נבחנו במעבדה ועבדו שם באופן יעיל, האתגר האמיתי הוא להשתמש בהן בקנה מידה גדול. כי כדי למנוע מנשיא להפיץ מידע שגוי לכל המדינה, צריך לחסן מספיק אנשים כדי להגיע לחסינות עדר. איך מגיעים לקנה מידה גדול כזה? התשובה הטובה ביותר היא טכנולוגיה, ובעיקר משחקים. אנו משיקים בדצמבר משחק למובייל בשם Cranky Uncle, שמלמד חשיבה ביקורתית בנושאים כמו משבר האקלים, קורונה ומדע באופן כללי. המשחק מכונה על שם דמות של דוד עצבני, שמחכב בו ומפזר מיסאינפורמציה. השחקן נדרש להתאמן בזיהוי הטכניקות הרטוריות שלו, כשהמפתח הוא אימון, איתור דפוסים חוזרים שיאפשרו לזהות את טכניקות ההכחשה בקלות. המשחק משתמש בהומור ובציורים כדי לתמרץ אנשים להמשיך לשחק, וכל שהם משחקים יותר, כך הם נעשים מחוסנים יותר נגד מיסאינפורמציה. בחנו אב טיפוס של המשחק, שהתמקד רק במידע שגוי בנושא אקלים, בחיתות בית ספר, וגילינו שהוא חיסן את הנסיינים גם כנגד בדיות בנושאים אחרים, כמו התנגדות לחיסונים. הגרסה הסופית של המשחק תהיה כללית יותר, ומטרתו היא לחסן אנשים נגד סוגים שונים של מידע שגוי בנושא מדע. ואז כל מה שצריך הוא לגרום ל-200 מיליון אנשים לשחק במשחק. מה שיפה בטכנולוגיה הוא שהיא יכולה להגיע להרבה אנשים. המטרה המקורית שלי הייתה לגרום לכמה שיותר אנשים להוריד את המשחק מהר ככל האפשר. אבל אז הבנתי שכיתות הן הדרך היעילה ביותר להפיץ את המשחק הזה להרבה אנשים. שם ההשפעה שלו היא הגדולה ביותר, ולכן אנחנו במגעים עם בתי ספר רבים. התמודדות עם מיסאינפורמציה היא מרתון, לא ספרינט. וצריך לפתח פתרונות עמוקים וארוכי טווח, לא להסתפק בהפרחת ידיעות שגויות במדיה החברתית, מהר ככל האפשר. הבלגן ימשיך גם אחרי טראמפ. הקשר המסוכן בין אידיאולוגיה פוליטית לתפיסת המציאות קיבל חיזוק משמעותי מאז הפסיד טראמפ במרוץ לנשיאות. האותות שמגיעים מהרמות הגבוהות ביותר, הנשיא והממשל, היו לא להאמין לתוצאות הבחירות, וזה רע. אבל רעה לא פחות היא השתיקה הרועמת של שאר המנהיגים במפלגה הרפובליקנית. כשהם נמנעים מלצאת באופן נחרץ נגד קונספירציות ומיסאינפורמציה, הם זורעים את הזרעים לחוסר אמון ומחלוקת בשנים הבאות. וזה הרסני מאוד. ב-2017, האקונומיסט פרסם את מדד הדמוקרטיה הבינלאומי, וארצות הברית הפכה מדמוקרטיה מתפקדת לדמוקרטיה פגומה. אחת הסיבות לכך הייתה חוסר אמון במוסדות, וזה רק החריף בחודש האחרון. האמון הציבורי בהליך הדמוקרטי נמצא בשפל, והנשיא מזין את חוסר האמון הזה. הוא גם מחסל את המוניטין הבינלאומי של הדמוקרטיה האמריקאית. האם כשטראמפ כבר לא יהיה נשיא, יהיה קל יותר להתמודד עם מיסאינפורמציה? הרבה אנשים חושבים שגם אחרי שביידן יהיה נשיא, המצב יהיה גרוע באותה מידה, כי עדיין יש את פוקס ניוז והמפלגה הרפובליקנית שמפרסמים מיסאינפורמציה. אני לא מסכים. כי יש הבדל בין העובדה שהמידע השקרי מגיע מלמעלה, מהנשיא, שיש לו את המגפון של הבית הלבן וכל הסמכויות שנלוות לכך, לבין מצב שבו ביידן מספק מידע מדויק ונסמך על עצות ממדענים וממקורות אמינים. מיסאינפורמציה תמשיך להיות בעיה רצינית, אבל לא חמורה כמו בתקופת נשיאות טראמפ. לפי מחקר של אוניברסיטת קורנל, הוא המקור מספר אחת למידע שגוי על הקורונה. הוא עדיין יהיה מקור שקרי, אבל בלי הסמכות של הבית הלבן. המידע השגוי שלו יופץ בערוצים ימניים ובתקשורת שמרנית, אבל לא תקשורת המיינסטרים, כמו ABC, CNN ו-NBC, שהיו מחויבים לסקר אותו כנשיא, אבל לא יהיו מחויבים לסקר אותו עכשיו. אבל אולי קל יותר להגיע למנותקים. אמנם יהיה פחות מידע שגוי בתקשורת המיינסטרים, אבל מחוללי מיסאינפורמציה ימשיכו לרדוף אחרי קהל, והאלגוריתמים של פייסבוק ויוטיוב ימשיכו לכוון עליהם את המנותקים. זה לא השתנה. אפשר לראות בניצחון של ביידן בחירה באמת ובעובדות על פני שקר ופייק ניוז. זו הייתה בעיקר הצבעה נגד טראמפ. אבל האם זו הצבעה נגד השקרים שלו? הם ודאי השפיעו, אבל הגורם העיקרי למפלתו היה כישלון הממשל בהתמודדות עם המגפה והכיעור שהפיץ בארבעה השנים האחרונות. הייתי שמח לחשוב שהציבור אימץ את העובדות ואת המדע, אבל אני לא חושב שזה המניע העיקרי. נוסף על כך, 10 מיליון יותר אנשים הצביעו לטראמפ מאשר ב-2016, אלו עוד 10 מיליון אנשים שחשבו, אני אוהב את מה שקרה בארבעה השנים האחרונות. זה מראה שיש יקום חלופי שבו חיים תומכי טראמפ, והאקוסיסטם התקשורתי שלהם, שהוא חלק משמעותי מכך, רק ימשיך לגדול. אנחנו רואים עכשיו צמיחה של רשתות ימין קיצוני כמו OAN, כי Fox News לא סיפקה תוכן קיצוני מספיק. השוק הזה גדל. איך אפשר לרפא את הציבור כשהרעל ממשיך לזרום? אין לי תשובה פשוטה לכך. נמצא חיסון לפייק ניוז, כתבתו של עומר כביר מתוך מוסף כלכליסט דצמבר 2020. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה, קורא אמיר אשר, עריכה טכנית רועי ברינה.